שלום לכולם, אנחנו מתחילים היום בעזרת השם ללמוד את מסכת צווחים. השיעור היום יהיה קצת ארוך מהרגיל, זה יהיה רבע שעה בגלל שצריך לעשות כמה הקדמות לפני. השיעור היום מוקדש על ידי רב אהרון קאסל לזכותה של אשתו, חווה רן לבת יהושע שמואל, שהשם יברך אותה ואת כל צאצאיה. הפרק הראשון במסכת עוסק בדין של לשמה בקורבנות, כלומר שכשמקריבים קורבן צריך שיעשו את זה לשם הקורבן שאותו מקריבים. לפני שנתחיל נעשה סקירה מהירה על כוונה בקורבנות ואז נראה את המשנה עצמה. יש שלושה או ארבעה סוגים של פסולי כוונה בקורבנות, כלומר שאם אדם מכוון למשהו מסוים בזמן הקורבן, זה יכול להשפיע על החלות של הקורבן. סוג אחד זה הדין של לשמה, שזה בעצם הנושא של הפרק שלנו, שאם אני עכשיו מקריב חטאת, אני צריך לכוון שזה חטאת ולא לכוון שזה שלמים. זה סוג אחד. סוג שני זה שצריך כוונה לשם הבעלים של הקורבן ולא למישהו אחר. וסוג שלישי ורביעי של פסולי כוונה זה מחשבה מחוץ לזמנו ומחוץ למקומו. כלומר, אם אדם חושב בזמן הפעולות של הקורבן לאכול את הבשר של הקורבן, או לזרוק את הדם של הקורבן, או להקטיר את האימורים של הקורבן, חוץ לזמנו, כלומר חוץ לזמן שאמורים לעשות את זה, או חוץ למקומו, המחשבה הזאת פוסלת את הקורבן, גם אם בסוף הוא לא עשה את מה שהוא חשב לעשות, אבל יש הבדל בין מחשבה לחוץ לזמנו ומחשבה לחוץ למקומו. חוץ לזמנו מגדיר את הקורבן כפיגול, חוץ למקומו רק פוסל את הקורבן אבל זה לא פיגול. אז אלה שלושת פסולי המחשבה, שוב, שלא לשמה, שלא לשם הבעלים, ומחשבה לעשות את הפעולות הסופיות מחוץ לזמנו או מחוץ למקומו. עכשיו, מתי צריך לחשוב את המחשבות האלו בשביל שזה ישפיע? זה דווקא אם חשבו אותם בזמן של ארבע עבודות הקורבן. מה זה ארבע עבודות? שחיטת הקורבן, קבלת הדם, הולכת הדם לכיוון המזבח, וזריקת הדם על המזבח. אם הוחשב את מחשבת הפסול בזמן של אחת מעבודות האלו, אז זה משפיע. אגב, חוץ מהכוונה שלא לשם הבעלים, שזה דווקא בזריקת הדם ולא בשאר העבודות. עכשיו עוד שתי הערות, מי חושב את המחשבות האלו? אז בפשטות, הכוונה היא למי שעושה את העבודה, כלומר בשחיטה זה יכול להיות גם הבעלים, בשאר העבודות זה דווקא הכהן עושה את העבודות, זה בפשטות, אבל בדף ממזי נראה שגם הבעלים יכול לחשוב מחשבת פסול, כשלא הוא עושה את העבודה, אלא הכהן עושה את העבודה, וגם זה יכול לפסול, זאת הערה אחת. הערה שנייה, עד עכשיו אמרנו את המילה מחשבה, אבל האמת היא שלפי רש"י ותוספות, כל הכוונות שאנחנו מדברים עליהם זה דווקא כשהוא אומר אותם בפה, אבל המחשבה לא עושה כלום. לעומת זאת הרמב״ם סובר שגם מחשבה משפיעה, והערה האחרונה ממש, במנחות ממתת עולה שדווקא אם זה בכוונה זה משפיע, אבל אם הוא כיוון למשהו לא נכון בטעות, זה לא משפיע. בהערות באתר נכתוב על זה קושייה שעולה מתוספות, בכל אופן עד כאן ההקדמה לגבי פסולי מחשבה. עכשיו נתחיל עם המשנה שלנו שכאמור מתמקדת בפסול שלא לשמה. אומרת המשנה שכשיש מחשבה שלא לשמה, זה יכול לפסול את הקורבן בשתי רמות. הרמה הנמוכה יותר זה שהקורבן עצמו בעצם נשאר כשר וצריך להמשיך ולהקריב אותו, אלא שהבעלים שלו לא יוצאים ידי חובה. למשל, אם זה קורבן עולה שאדם נדר להביא, אז הוא לא יצא ידי חובת הנדר שלו והוא יצטרך להביא חדש, אבל הקורבן עצמו נשאר כשר. זו רמה אחת של פסול. רמה גבוהה יותר זה שלא רק שהבעלים לא יצאו ידי חובה, אלא שגם הקורבן עצמו פסול לגמרי. כלומר, למשל, אם חשבו את מחשבת הפסול בשחיטה, אין שום טעם לקבל את הדם ואסור לזרוק את הדם למזבח, להקטיר את האימורים או לאכול את הבשר, הקורבן הזה פסול לגמרי. אז אלה שתי הרמות של הפסולים, והשאלה היא מתי זה פסול ברמה הנמוכה יותר ומתי זה פסול ברמה הגבוהה יותר. בעניין הזה נראה במשנה שני כיוונים עיקריים, כשבתוך הכיוון הראשון יש כמה דעות ביניים. הכיוון הראשון הוא שכמעט בכל הקורבנות יש רק את הפסול ברמה הנמוכה, כלומר שכשזה לא לשמה עדיין הקורבן עצמו כשר ורק הבעלים לא יצאו ידי חובה, חוץ מבקורבנות מסוימים ששם זה פסול גם ברמה הגבוהה יותר. באיזה קורבנות? תנקם אומר בקורבן חטאת וקורבן פסח, ורבי אליעזר אומר שגם האשם כי זה דומה לחטאת כי שניהם באים לכפר. דעה נוספת זה של יוסי בן חוני, גם הוא מסכים לכיוון הראשון שבאופן כללי, בכל הקורבנות הקורבן כשר ורק הבעלים לא יצאו ידי חובה. הוא רק מוסיף שהייחודיות של קורבן חטאת ופסח שבהם הקורבן פסול לגמרי כשזה לא לשמה, זה לא רק ששחטו אותם לשם קורבן אחר, אלא גם אם שחטו קורבן אחר לשם חטאת או פסח, אז אותו קורבן פסול לגמרי ולא רק שהבעלים לא יצאו ידי חובה. עד כאן הכיוון הראשון, שבאופן כללי הקורבן כשר חוץ מפסח וחטאת ואולי גם אשם. הכיוון השני זה של שמעון אחי עזריה, והוא לא מבדיל בין סוגי קורבנות, אלא בין רמות של קורבנות. כלומר, יש היררכיה בקדושה של הקורבנות, הקבוצה הגבוהה יותר זה קודשי קודשים, שזה חטאת, אשם, עולה ושלמי ציבור. מתחת להם יש קודשים קלים, שזה למשל שלמים, תודה, בכור, מעשר ופסח. אלה שתי הקבוצות העיקריות, וגם בתוך כל קבוצה יש היררכיה, למשל בתוך הקודשים קלים, שלמים יותר קדושים מבכור ומעשר, לא ניכנס עכשיו למה. בכל אופן אומר שמעון אחי עזריה שהשאלה אם המחשבה פוסלת את הקורבן או לא, זה תלוי לאיזה מחשבה הוא כיוון. האם המחשבה שלו הוא העלה את הקורבן בדרגה או הוריד את הקורבן בדרגה? אם הוא העלה אז הקורבן כשר, אם הוא הוריד אז הקורבן פסול. למשל, אם אדם שוחט שלמים, שזה קודשים קלים, והוא התכוון לחטאת, שזה קודשי קודשים, אז כיוון שהוא עלה בדרגה, הקורבן כשר, ואם להפך, הקורבן יהיה פסול. עכשיו, בגמרא בדף י' נראה דיון, האם הכוונה כשהוא אומר שהקורבן כשר, זה שגם הבעלים יצאו ידי חובה, או שרק הקורבן כשר. יש גם עוד דיונים באחרונים, האם גם בתוך קודשי קודשים יש היררכיה פנימית, אבל לכל זה לא נוכל להתייחס עכשיו, בזה סיימנו את המשנה ונתחיל את הגמרא. בגמרא נראה היום שתי סוגיות. בסוגיה הראשונה נבין יותר את הרמת פסול הנמוכה, כלומר שהקורבן עצמו כשר, אלא שהוא לא עולה לבעלים לשם חובה. בסוגיה השנייה נדבר על כוונה סתם, כלומר לא הייתה לו כוונה לא שלילית ולא חיובית, האם זה נחשב לשמה או שלא. אלה שתי הסוגיות שנראה, אנחנו מתחילים בסוגיה הראשונה. אמרנו בהתחלת המשנה שלפי תנא קמא, כל הזבחים שנזבחו שלא לשמם, חוץ מחטאת ופסח כמובן, אז הקורבן עצמו כשר, אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה. והגמרא מדייקת למה המשנה אמרה כאן אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה, הרי המשנה יכלה לכתוב ולא עלו לבעלים לשם חובה. אלא מסבירה הגמרא שהמשנה רצתה להדגיש לנו שהקורבן הזה הוא כשר לחלוטין, כלומר הבעיה היחידה שלו זה שהבעלים לא יוצאים בו ידי חובה. אבל חוץ מזה זה קורבן כשר לחלוטין וצריך להמשיך בעבודות שלו, והחידוש הוא שלא רק שצריך להמשיך בעבודות, אלא צריך להמשיך ולעשות אותם לשמה. כלומר, היינו יכולים לחשוב שאומנם זה קורבן כשר, אבל כיוון שכבר אחת מהפעולות נעשתה שלא לשמה, אז זה כבר לא משנה אם הוא יעשה את שאר הפעולות לשמה. לכן מדגישה המשנה שזה קורבן כשר לחלוטין וצריך להמשיך בפעולות שלא לשמה, כאילו שלא קרה כאן כלום. והגמרא מוסיפה שרבה לומד את הדין הזה שחייבים להמשיך בפעולות לשמה, גם מסברה וגם מפסוק. מסברה אומר רבה, זה שעשית פעם אחת דבר לא טוב, זה לא אומר שאתה יכול להמשיך ולעשות לא טוב, זאת הסברה. מפסוק, רבה לומד את זה מדברים כ"ג, כתוב שם, מוצא שפתך תשמור ועשית כאשר נדרת על השם אלוקיך, נדבה אשר דיברת בפיך. עכשיו יש פה משהו מוזר בפסוק, בהתחלה הפסוק מדבר על נדר, שזה כשאדם אומר, הרי עליי קורבן, כלומר שהחיוב הוא לאדם עצמו, אחרי זה הפסוק פתאום קורא לזה נדבה, שזה כשאדם מקבל חיוב לא על עצמו, אלא על בהמה מסוימת. אז למה הפסוק עובר מנדר לנדבה? דורש רבה שבאמת הפסוק מדבר על מצב שבו הקורבן הפך מנדר לנדבה. מתי זה יכול לקרות? אם אדם עשה אחת מהפעולות, למשל את השחיטה שלא לשמה, אז באותו רגע זה כבר לא יכול להיות נדר, כי הוא כבר לא יכול לצאת בזה ידי חובה, אבל הפסוק אומר שאומנם זה כבר לא נדר, אבל זה נדבה, ונדבה צריך לעשות לשמה. אז מכאן מקור לזה שאפילו שאחת מהפעולות נעשתה שלא לשמה, עדיין הקורבן כשר וצריך להמשיך ולעשות את שאר הפעולות כן לשמה. עד כאן הסוגיה הראשונה, אנחנו עוברים לסוגיה השנייה בשורה השלישית בעמוד ב'. הסוגיה מתחילה בסיפור שרב היה בבית מדרש במקום שנקרא בית חרמך, ושם הוא חידש כמה חידושים מעניינים, ורבינה מספר לרב פאפה מה הוא הפסיד. אז הדבר הראשון שהוא סיפר לו שרב החידש, זה שרב הדייק לגבי הנושא שלנו של פסולי מחשבה, שהפסול שלא לשמה זה דווקא אם הייתה לו כוונה מפורשת לשם קורבן אחר, או לפי רש"י ותוספות שהוא אמר בפירוש בפה שהוא עושה את זה לשם קורבן אחר, אבל אם הוא לא חשב או לא אמר כלום, כלומר הוא פשוט עשה את זה בסתם, זה לא פוסל את הקורבן. זה לגבי פסולי מחשבה בקורבנות, עוד רגע נבין את זה יותר. לעומת זאת בגט, שגם שם צריך לכתוב את הגט לשם איש ואישה מסוימים, שם אנחנו רואים שזה לא מספיק שהוא לא יכוון לשם אישה אחרת, אלא צריך כוונה חיובית מפורשת לשם האנשים שבשבילם הוא כותב את הגט. כלומר, בגט כתיבה סתמית לא תהיה טובה, אלא צריך כוונה חיובית. לעומת זאת אצלנו, כאמור, עבודה סתמית כן תהיה טובה, רק צריך שלא תהיה כוונה שלילית. עכשיו רב מסביר את ההבדל בין התחומים, ובאמת ההבדל די פשוט. בקורבן, מראש הבעלים של הקורבן הקדיש את הקורבן הזה לשם קורבן מסוים, אז בעצם יש פה התחלה של לשמה, ורק צריך שבהמשך אף אחד לא יקלקל עם כוונה מפורשת שלא לשמה. זה בקורבן. לעומת זאת בגט, אם הוא לא ייתן כוונה מפורשת חיובית לשם האנשים האלו, אז אין כאן שום דבר ראשוני שנותן איזושהי כוונה בסיסית בתוך הגט, ולכן זה יהיה סתם נייר, לכן בגט חייבים כוונה מפורשת חיובית, ואילו בעבודות של הקורבן, העיקר שלא תקלקל. זאת התשובה, נאמר את זה בלשון הגמרא, זבחים בסתם לשמן עומדים, הסתם שלהם זה לשמה, לעומת זאת אישה בסתם עליו לגירושין עומדת, אלא צריך שמישהו ייתן את הכוונה הראשונית. עכשיו נעיר שלגבי קורבנות יש חקירה באחרונים איך בדיוק להבין את מה שאמרנו עכשיו. אפשרות אחת זה שבעצם כיוון שהקורבן מראש נועד להיות לשמה, אין שום צורך שגם העבודות של הקורבן יהיו לשמה, אבל יש פסול אם הם שלא לשמה. זאת אפשרות אחת. אפשרות אחרת אומרת שבאמת כן יש צורך שהעבודות יהיו לשמה, אלא שכיוון שזה התחיל בהקדשה לשמה, אז כל עוד לא היה משהו שקלקל, זה ממשיך עם הלשמה הראשון, אבל כן יש צורך שיהיה לשמה. בכל אופן נסכם את החלק הזה, רב מחדש אם עשו את העבודות בסתם, בלי שום כוונה, אז העבודות קשרות לגמרי והקורבן קשר והבעלים יצאו ידי חובה. זה החידוש של רבה, ועכשיו ברבע העליון של העמוד ועד כמעט סוף העמוד ננסה להבין מאיפה רבה למד את זה, נביא בשביל זה שלוש הצעות. הצעה הראשונה זה שהוא לומד את זה מהמשנה שלנו, כי יש שני דרכים לומר שזבח נסבח שלא לשמה. אפשרות אחת זה לומר שהזבח נסבח שלא לשמה, אפשרות שנייה זה לומר שהזבח לא נסבח לשמה. עכשיו לכאורה זה אותו דבר, אבל באמת יש הבדל דק ביניהם. אם אני אומר שהזבח לא נסבח לשמה, אז אפשר להבין שהוא לא זבח את הזבח לשמה, אבל הוא גם לא זבח שלא לשמה, אלא זה היה בסתם. אבל אם אני אומר שהזבח נסבח שלא לשמה, לכאורה הכוונה שהוא נסבח בפירוש עם כוונה שלילית. עכשיו מה הניסוח שכתוב במשנה שלנו? כל הזבחים שנסבחו שלא לשמן. אז מה שמה כאן שדווקא כשיש כוונה שלילית זה פסול, אבל אם יש כוונה סתמית אז אין בעיה. זאת ההצעה הראשונה למקור לרבה, אבל הגמרא דוחה את זה כי אומרת שאותו ניסוח יש גם בגיטין, והרי בגיטין אמרנו שבסתם זה לא קשר, אלא מכאן שהבדל הדק הזה בין שני הניסוחים הוא לא מוכרח, ולכן אי אפשר לדייק מהמשנה שלנו. ההצעה השנייה זה ממשנה בהמשך בדף י' ג', המשנה הזאת מדברת על פסח וחטאת, ששם אמרנו שאם זה לא לשמה זה פסול לגמרי, והמשנה אומרת שגם אם היו לו שתי כוונות בעבודה, כלומר בהתחלה הוא חשב לשמה ואז שלא לשמה, או שבהתחלה שלא לשמה ואז לשמה, אפילו שהייתה לו גם כוונה לשמה, בכל זאת זה פסול, כי הייתה לו גם כוונה שלא לשמה. תראו תוספות שהוא בפשטות מבין שמדובר שהייתה לו כוונה אחת באחת מהעבודות, והכוונה השנייה בעבודה אחרת. בכל אופן, לענייננו מדייקת הגמרא, שאם הדין היה שגם בסתם זה פסול, אז המשנה שם לא הייתה צריכה לומר שהייתה לו כוונה אחת לשמה וכוונה אחת שלא לשמה, אלא יכלה לומר חידוש יותר גדול שאפילו שהוא עשה עבודה אחת לשמה ועבודה אחרת סתם, גם אז זה פסול. אלא מכאן מדויק, כמו הדין של רבה, שאם זה בסתם זה כשר, ולכן המשנה לא הביא את הדוגמה הזאת. זאת ההצעה השנייה, אבל גם אותה הגמרא דוחה. הגמרא אומרת, יכול להיות שבאמת המשנה שם לא מסכימה עם רבה, כלומר באמת קורבן שנעשה לגמרי בסתם הוא לא כשר, אבל זה דווקא כשהכל היה בסתם, אבל אם היה שילוב של לשמה וסתם, אז זה כן כשר. למה אז זה כשר? כי אם הוא חשב בהתחלה לשמה, אז הלשמה הזה ממשיך גם על כל שאר עבודות, גם אם הוא לא חשב כלום בהמשך. וגם אם בהתחלה זה היה סתם, ורק אחרי זה הוא אמר לשמה, אז הכוונה שלו בסוף מידע על הכוונה שלו בהתחלה. ממילא במקרה כזה, באמת סתם כשר, ולכן המשנה לא הביאה את זה, אבל אי אפשר להוכיח מכאן את הדין של רבה, שאפילו אם הכל היה בסתם, גם אז זה כשר. זאת חייה אחת להצעה השנייה להביא מקור לרבה, עכשיו יש עוד חייה בגמרא לגבי המצב שבו הוא קודם התחיל בסתם ורק אחרי זה כיוון לשמה. לגבי המקרה הזה אומרת הגמרא שגם אם לא נאמר כמו שאמרנו עכשיו שהכוונה בסוף מידע על הכוונה בהתחלה, אלא נאמר שגם כאן זה פסול לגמרי כמו כשהכל היה בסתם, בכל זאת יש סיבה שהמשנה בי' ג' לא הביאה את זה, כי כיוון שבהתחלה המשנה דיברה על לשמה ושלא לשמה, אז היא רצתה לדבר גם על המקרה ההפוך של שלא לשמה ולשמה, ולכן היא לא הביאה את המקרה של סתם ולשמה, למרות שיכול להיות שבאמת היא סוברת שגם במקרה הזה זה פסול לגמרי. אז אלו היו שתי דחיות להצעה השנייה למקור לרבה, ועכשיו אנחנו עוברים להצעה השלישית שאותה אנחנו לא נדחה. הצעה השלישית ממשנה בהמשך בדף מ"ו עמוד ב', שם המשנה מחדשת שמעבר לכוונות שדיברנו עליהם עד עכשיו, שזה יהיה לשם הקורבן הנכון והבעלים הנכונים, יש עוד ארבע כוונות שצריך לכוון אותם, נסביר אותם כשנגיע לדף מ"ו. הכוונות הם לשם השם, לשם אישים, לשם ריח ולשם ניחוח, ועל כל ששת הכוונות האלו, שכאמור זה כולל גם את הכוונה של לשמה ולשם הבעלים, בא רבי יוסי ואומר שלא רק שזה לא מעכב, אלא בית דין אפילו תקנו שעדיף שלא יכוון אותם, כי אם יכוונו, אנשים יכולים לכוון דברים לא נכונים, וזה רק יכול להביא לקלקול, לכן עדיף להשאיר הכל בסתם. אז הנה מפורש בדברי רבי יוסי, שבכל הכוונות האלו, גם בכוונות של לשמה ולשם הבעלים, אם זה בסתם, כלומר שהוא לא כיוון כלום, אז הקורבן כשר, אז זה ראיה מרבי יוסי לדברי רבה שבסתם הקורבן כשר. עכשיו גם רבנן שלא אומרים כמו רבי יוסי והם אומרים שכן צריך לכוון, הם גם מסכימים שבדיעבד אם הוא לא כיוון הקורבן כשר לגמרי, הם רק חולקים עליו שלדעתם עדיף כן לנסות לכוון, והוא אומר שעדיף לא להסתבך ושאף אחד לא יכוון. אז זאת ההצעה השלישית למקור לדברי רבה ואותה אנחנו לא דוחים. עכשיו לסיום בסוגריים, שבע שורות לפני סוף עמוד ב', הגמרא מחפשת גם מקור למה שרבה אמר לגבי גט, שגט שנכתב סתם, כלומר לא לשם שום אישה, פסול. אז המקום הבסיסי לחפש מקור לזה זה בתחילת פרק ג' בגיטין, ששם המשניות אומרות שצריך לכתוב גט לשמה. המשנה שם קודם כל מביאה את הכלל, כל גט שנכתב שלא לשם אישה פסול, אבל מעצם הלשון אי אפשר להביא ראיה כמו שהזכרנו מקודם, כי אולי הכוונה שהוא נכתב לשם אישה אחרת ולא שלא נכתב לשם שום אישה. אז עכשיו ננסה להביא ראיה מהדוגמאות שהמשנה מביאה. המשנה מביאה ארבע דוגמאות, נחלק אותם לשתי קבוצות, הדוגמה הראשונה לחוד ושאר הדוגמאות לחוד. הדוגמה הראשונה אומרת שאם אדם רואה שסופרים כתבו גט, שבדיוק במקרה השם של האיש והאישה זה השם שלו ושל אשתו והוא רוצה להתגרש, הגט הזה פסול והוא לא יכול להשתמש בו, והרי כאן מדובר בסופרים שכתבו סתם גיטים בשביל להתלמד, והם לא כתבו את זה לשם שום אישה, אז הנה אנחנו רואים לכאורה שגם בלי שום כוונה הגט פסול, אבל הגמרא דוחה את הראיה הזאת, כי נכון ששם באמת הוא לא כתב לשם שום אישה, אבל שם הסופר אפילו לא כתב את זה בשביל גט, הוא סתם כתב את זה בשביל להתאמן. ממילא שם ברור שזה פסול, אבל אין מכאן ראיה לגבי גט כן נכתב לשם גט, אלא שהוא נכתב סתם, והוא לא נכתב לשם שום אישה, שגם הוא יהיה פסול. אז זאת הדוגמה הראשונה ודחינו אותה. שאר הדוגמאות במשנה זה באמת מצבים שכן נכתבו לשם גט, אבל אם נכתבו לשם אישה אחרת, או שלפחות יש חשש כזה, וממילא גם מהדוגמאות האלו אי אפשר להביא ראיה לנושא שלנו, כי אנחנו מחפשים ראיה לזה שזה פסול, אפילו שהוא כתב את הגט שלא לשם שום אישה. לכן ממשנה א', הגמרא לא מצליחה להביא ראיה, ואנחנו עוברים למשנה ב' שם. במשנה ב', באמת כן יש ראיה לדברי רבא, כי המשנה אומרת שאם סופר רוצה לכתוב לעצמו גיטים, בשביל שאם יום אחד יבוא מישהו ויצטרך, מיד יהיה לו בשלוף להביא לו, אז הוא יכול לעשות את זה, אבל את הפרטים העיקריים, כלומר השם של האיש והאישה והזמן, הוא חייב להשאיר ריק. אז הנה מכאן הוכחה לדברי רבא, שאי אפשר להשתמש בגט שנכתב ללא כוונה לאיש ואישה מסוימים, בזה הגענו בערך לשליש העליון של עמוד א', נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. התחלנו את השיעור בהקדמה לגבי פסולי מחשבה, דיברנו על פסול שלא לשמה, שלא לשם הבעלים, חוץ לזמנו וחוץ למקומו, שצריך לעשות אותם בארבעת העבודות של הקורבן. אחרי זה במשנה ראינו שיש שתי רמות של פסולים, רמה אחת זה שהקורבן כשר, אבל הבעלים לא יצאו ידי חובה, רמה שנייה זה שגם הקורבן פסול, וראינו מתי זה כך ומתי זה כך, אז כיוון ראשון זה שבכל הקורבנות הקורבן כשר, חוץ מפסח וחטאת שהקורבן פסול, כיוון שני זה שתולי אם הכוונה העלתה את הקורבן או הורידה את הקורבן, אם היא העלתה אז הוא כשר, אם הורידה הוא פסול. זאת המשנה, בגמרא ראינו שתי סוגיות. סוגיה הראשונה זה שכשאנחנו אומרים שהקורבן כשר, רק שהוא לא עלה לבעלים לשם חובה, אז הגמרא מדגישה שהכוונה היא שהקורבן כשר לגמרי, וצריך להמשיך בשאר עבודות שלו לשמה, ורבא מביא לזה מקור גם מסברה וגם מפסוק. בסוגיה השנייה ראינו עוד חידוש של רבא שאומר שהפסול שלא לשמה זה דווקא אם הוא חשב בפירוש לקורבן אחר, אבל אם הוא שחט סתם ולא הייתה לו שום כוונה, אז זה כשר. על זה ראינו שני דברים, דבר ראשון זה שהשווינו את זה עם גט, למה שם סתם זה פסול ואצלנו כשר, ודבר שני, חיפשנו מקור לדבריו של רבא, ניסינו מהמשנה שלנו ומהמשנה ביוד ג' אבל דחינו, ובסוף הבאנו ראייה מהמשנה בדף מבב עמוד ב' כל טוב.